נעסוק היום בסוגיית רכוב ומני, ובעיקר נברר את עניין רכוב, מהו קניין רכוב. אני יודע שחלק מהציבור לא נמצאים בתוך העניינים, ואני אשתדל להסביר את דבריי גם למי שלא ממש נמצא בתוך העניין. הגמרא אומרת, אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה, שמית מיני דמר שמואל תרתי, רכוב ומניק, חד קני וחד לא קני. שמעתי, אומר רב יהודה, שמעתי בשמו של שמואל, משמואל, שאמר שרכוב ומניק, אחד קונה ואחד לא קונה. אומרת הגמרא, הייתכן שזה השאלה, האם מי קונה מבין שניהם? הרי מנהיג הוא בוודאי קונה, כי מנהיג הוא משך ומשיכה קונה. אז אם הספק מי משניהם, איזה קניין משניהם הוא קניין טוב ואיזה קניין לא טוב, ודאי שקניין שמנהיג הוא הקניין הטוב. אלא אומרת הגמרא, הבעיה היא רכוב ומניק, שניהם ביחד, אחד רכוב ואחד מניק, מי עדיף? זה שמניק מפני שהיא הולכת מחמתו, או זה שהוא רכוב שהוא תופס בה, ולכן יש לו מעלה על פני המניק. והגמרא מביאה ראיה ממשנה בכליים. המשנה בכליים אומרת, המנהיג סופג את ה-40 והיושב בקרון סופג את ה-40. רבי מאיר פותר את היושב בקרון. כלומר, מנהיג כליים בוודאי שהוא סופג את ה-40, וגם היושב בקרון סופג את ה-40. רבי מאיר חולק, רבי מאיר אומר שהיושב בקרון הוא איננו עושה איסור כליים, ושמואל הופך ואומר, לא רבי מאיר הפותר אלא חכמים פותרים את היושב בקרון. אם כן, אנחנו רואים שהיושב בקרון הוא לא עושה איסור כליים. רוצה מכאן ללמוד הגמרא ראיה שיוצא שכמו שיושב הוא לא עושה איסור כליים, יושב בקרון, כך מי שרוכב על גבי בהמה הוא לא קונה אותה. מפשטות דברי הגמרא משמע שהגמרא הבינה שיושב, שרוכב, הוא לא עושה שום דבר, כמו יושב בקרון. הוא פסיבי, הוא יושב, והוא חייב על עצם העובדה שהקרון מונהג על ידי כליים, והוא יושב וניסה על גבי כליים, הוא חייב. וגם רוכב כנראה אותו הדבר, כי אם רוכב פירושו של דבר שהוא גם גורם לבהמה שתלך, מה זה דומה ליושב בקרון? כך פשטות הדברים, ככה זה נראה לכאורה. והגמרא ממשיכה, כל הסוגיה דנה מכאן משמע לכאורה שרוכב לחוד לא קונה, כי יש כמה קושיות מכמה מקומות, גם ממשנתנו, שהיו במשנתנו היו שניים רוכבים. מכל מקום שהגמרא מקשה, הגמרא מתרצת, מה שמדובר ברוכב זה רוכב ומנהיג ברגליו. לא מדובר על רוכב שאיננו מנהיג, ורוכב שאיננו מנהיג ברגליו, אלא סתם רוכב, הוא באמת לא קונה. כך מהלך כל הסוגיה, ולכאורה אין מישהו שחולק על שמואל שהופך והופך מפני שהוא סובר שרוכב לחוד אלוקני. וכך מסיים הראש, מסכם הראש את הסוגיה שהלכה כשמואל, שרוכב לא קונה, רוכב שאיננו מנהיג ברגליו לא קונה. רוכב שהוא מנהיג ברגליו זה ממש מנהיג, זה אין הבדל בין מנהיג לרוכב שמנהיג ברגליו. ועל זה כולי אלמה מסכימים שהוא קונה. הדיון הוא על רוכב שאיננו מנהיג ברגליו, ומכל ממהלך הגמרא, מזה שהגמרא דוחה את כל הקושיות על שמואל, סימן שהגמרא סוברת כשמואל, וההלכה היא שרוכב לחודי שאיננו מנהיג ברגליו לא קונה. כך מסיים הראש. הרמב״ם חולק על הראש. הרמב״ם הלכות גזילה ועריבה, פרק י' ז', הלכה ז', אומר הרמב״ם, היה אחד רוכב ואחד אוחז במוסרה, הרוכב קנה בהמה, והמוסרה שאל לחיי הבהמה בלבד. אם כן, היה אחד רוכב על גבי מימה, הוא קונה. סתם הרמב״ם לא כתב שהוא מנהיג ברגליו. כי חייבים לפרש, כמו שהגמרא, לפי הגמרא, שמדובר במנהיג ברגליו. הרמב״ם סתם, וכתב את דברי, את הדברים כמו שהם. היה אחד רוכב ואחד אוחז במוסרה, רוכב קנה בהמה. והוא אומר המגיד משנה, הגמרא מעמידה אמנם שרוכב מדובר כאן לא קנה אלא אם כן מעמיד ברגליו, וגם יש פוסקים כן, אבל אין זה דעת עריף אלא רכוב בלא הנהגה קנה. למה הוא אומר אין זה דעת עריף? כי עריף הביא רק את משנתנו ולא הביא בכלל את כל הסוגיה הזאת. מבין המגיד משנה שסתימת עריף שלא הביא את כל הסוגיה סימן ש איננו סובר כמו מסקנת הסוגיה, אלא רחוב בלא הנהגה גם כן קנה. ומסיים המגיד משנה כמו עריף, וזה דעת רבינו. כלומר, רחוב קונה. שלא כמו הראש, שפירה שרק רחוב הוא מנהיג ברגליו קונה, אלא רחוב לחוד קונה. הכסף משנה מביא את דברי הר"ן, שאומר שרחוב לחוד קונה לפי שיטת עריף, וככה משמע מהרמב״ם. אבל אומר המגיד משנה, נראה שהבינו, הכסף משנה אומר, נראה שהבינו כן בדברי רבינו מדנקת רוכף סתם, משמע אפילו אינו מנהיג. אבל אי אפשר לדייק מדברי הרמב״ם, אומר הכסף משנה, כי הרמב״ם בהלכות מחירה ביאר את דבריו יותר, ומשם צריך לקחת את הדברים לכאן. בלכות מחירה בפרק ב' הלכה ו' כתב בהדיה כיצד קונים את הבהמה במשיכה, אין צריך לומר משכה והלכה לה, או שרחב עליה והלכה בו. כלומר היא רחב והלכה בו. הוא אומר ויש לבעל דין לחלוק והלכה בו, שכתב בפרק ב' מלכות מחירה, היינו על ידי שניגע ברגליו. כלומר, אפשר לפרש שהלכה בו מתכוון הרמב״ם שניגע ברגליו. וגם פה, מה שהרמב״ם כתב, היה אחד רוכב, הוא מתכוון למנהיג ברגליו. הוא לא פירש כאן, תסתכל גם מלכות מחירה, ושם תראה שהוא פירש את הדברים, ותיקח משם לכאן. והרמב״ם באמת סובר שרק במנהיג ברגליו, אז רוכב קונה. אבל לא מנהיג ברגליו, רוכב לא קונה. זה אפשרות אחת, אומר הכסף משנה. ואפילו אם לא נפרש כך שמתכוון הרמב״ם לרוכב ומנהיג ברגליו, כי הוא לא כתב את זה, הוא כתב רחב עליה והלכה בו, אפילו בלכות מחירה הוא כתב רק הוסיף את המילה והלכה בו. הוא אומר נראה שאפילו לדעת הרמב״ם והרב המגיד מדברי רבינו רוכב לא קנה אלא אם כן הלכה, כמו שכתוב בלכות מחירה והלכה. כלומר כסף משנה אומר מדובר שהוא יושב על הבהמה והיא הולכת, אז הוא קונה. אבל אם הוא רוכב על הבהמה והיא לא הלכה כלל, הוא לא קונה. כך מבאר כסף משנה. ובאמת כדבריו גם משמע בדברי התוספות בסוגיה שלנו. התוספות בסוגיה שלנו אומר שצריכים להגיד שרחוף כאן שמדובר עליו זה רחוף שגורם שהיא הולכת. כי אם זה לא גורם שהיא הולכת, איך משווה הגמרא את הרחוב ליושב בעגלה, יושב בקרון, וכליים נושאים אותו. הרי שם מוכרחים להגיד שהוא גורם לקרון, לכליים של חוקים, הם לא הולכים, אז איזה איסור כליים הוא עושה? מוכרח להיות שהישיבה שלו גורמת, וכיוון שהישיבה שלו גורמת שהולכים, לכן הוא עושה איסור כליים. וגם רוכב, שהישיבה שלו גורמת שהבימה הולכת, גם ברוכב, בגלל שהבימה הולכת קצת מחמתו, אז הוא קונה את הבימה. כלומר, התוספות אומר, מה שמדבר ברוכב, זה לא רוכב שמנהיג ברגליו אמנם, שממש הוא מנהיג אותה, אלא הוא יושב עליה, אבל הבימה הולכת כתוצאה מישיבתו. וזה מוכרח להיות, אומר התוספות, כי הרי הגמרא משווה את זה לכליים, ובכליים מוכרחים להגיד שהכליים הולכים, אם הוא יושב בקרון והבימה לא זזה, הבימות לא זזות, אבל איזה איסור כליים יש בזה? אמנם יש לי קושייה לתוספות. כי אם מדובר באמת שהיא הולכת, וגם בכליים מדובר שהאדם יושב בקרון, וכתוצאה מזה הבימה מרגישה שהאדם מתיישב בקרון, ומתחילה הבהמות, שמדובר בכליים בשני מינים שסוחבות את העגלה, את הקרון, אז הן מרגישות שהוא התיישב והן מתחילות ללכת. למה יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים? כולם צריכים להגיד שהוא עושה איסור כליים. אם הבהמה מהלכת, אז בוודאי שהוא עושה איסור כליים. נתבונן באמת בדברי הרמב״ם בהלכות כליים. הרמב״ם בפרק ת' הלכה ת' מלכות כליים אומר הרמב״ם כך: עגלה שהיו מושכים אותה כליים, היושב בעגלה לוקה, ואף על פי שלא הניג שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך עגלה. גם הרמב״ם אם כן כותב כמו התוספות שהישיבה גורמת לבימה שתמשוך העגלה, ולכן היושב בעגלה לוקה. אז ראשית כל אנחנו רואים שהרמב״ם סובר, כמו שראינו בהלכות גזילה, הוא סובר שלא כשמואל שהוא הופך את רבי מאיר וחכמים, אלא גם בהלכות כליים סובר הרמב״ם שעצם הישיבה בעגלה לוקים עליה, מפני שהישיבה בעצמה גורמת של הבהמה שתמשוך עגלה. הלשון של הרמב״ם עוזרת לנו גם להבין עכשיו את להסביר באמת במה חולקים רבי מאיר וחכמים. חכמים אומרים שהוא עושה איסור כי זה גורם שהולך, למה לרבי מאיר לא חייב? אלא הדברים פשוטים. היושב לא עושה כלום, הוא מתיישב, והוא גורם שהבימות מתחילות ללכת, כמו רחוב שהוא יושב, וכתוצאה מזה, מהרכיבה, מהתיישבותו על הבימה, היא הולכת. האם זה נקרא עושה מעשה? או לא נקרא עושה מעשה? בזה חולקים רבי מאיר וחכמים. היא הולכת קצת מחמת ההתיישבות שלו, אבל הוא לא דוחף אותה, הוא לא מזרז אותה, הוא לא מנהיג אותה, הוא לא מנהיג את הבהמות. הבהמות הולכות כתוצאה מזה שהוא יושב. זה גרם? או זה נקרא שהוא עושה מעשה? רבי מאיר שהוא פותר אומר, מה, הוא לא עושה כלום, הוא לא מנהיג, איך הוא יהיה חייב על הכליים האלה? וחכמים שאומרים שהוא חייב, הם אומרים כן, הוא, ההתיישבות שלו היא נחשבת מעשה, וזה נחשב שהוא מנהיג את הכליים האלה, ולכן הוא חייב. וכמו שזה נחשב שהוא מנהיג את הכליים, אפשר ללמוד מזה גם שנחשב שכשהוא יושב על גבי בימה והיא הולכת, בלי שהוא עושה שום דבר שהיא תלך, רק ההתיישבות שלו היא גם כן נחשבת לקניין, ונחשב שהוא מנהיג, או שמה שהיא הולכת זה נחשב שהוא הגורם את ההליכה שלה. לכן הוא קונה. לפי ההסתכלות הזאת, שבעצם, כפי שאנחנו עכשיו מבינים, אז גם הרמב״ם, כמו התוספות, מבינים שרוכב, אומנם הוא לא מנהיג ברגליו, אבל היא הולכת מחמתו. אם לא הייתה הולכת כלל, לא היה קונה. זאת אומרת שגם רוכב סתם, יש לו דין של קניין, בפשטות, קניינו מתורת משיכה. בני הקצות, בסימן רס המחתת, סיף קטן ב', הקצות דן, אם היו שניים רוכבים על גבי בהמה, האם כאן צריך את הגדר הזה של המקביה מציעה לחברו כאן החברו? אולי אני אסביר את הדברים קצת יותר. אנחנו למדנו שאם שניים מקביעים ביחד, צריך את הכלל שמקביעה מציעה לחברו כאן החברו כדי שיקנו שניהם. כי שניהם ביחד עושים את מעשה הגבעה, ואם כל אחד לא יתכוון שגם השני יקנה, אז אף אחד מהם לא יקנה. כי כמו שאחד מקביע מקצת מהטלית, ומקצת מהטלית נשארת על גבי קרקע, הוא לא קנה, הוא צריך להקביע את כל הטלית. כדי שיקנו שניהם, צריכים ששניהם מתכוונו, ששניהם יקנו. כל אחד יתכוון שגם השני יקנה. מפני שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו ולכן קונים. ואם באמת בגלל הכלל הזה, אז אנחנו אומרים שאם פיקח וחירש יקביעו מציאה, אז אף אחד לא קנה. החירש לא יכול לקנות בשביל הפיקח. הפיקח לא רוצה שהחירש יקנה לבד. אז ממילא אף אחד לא קונה. כלומר, אחד שבר קניין והשני איננו בר קניין, מרימים ביחד, אף אחד לא קונה. מהי הדין, חוקר הקצות, במקרה ששניהם רוכבים, אחד פיקח ואחד חירש? האם אנחנו גם כאן נגיד שכיוון שהחירש לא קנה, גם פיקח לא קנה? כי שניהם גורמים לבימה שתלך, כמו בהבא שניהם ביחד מקביעים, אז כך ברכיבה שניהם גורמים לבימה שתלך, וכיוון ששניהם גורמים לבימה שתלך, אז הבימה מלכת על ידי שניהם. אם אחד לא יכול לקנות, אז השני לא עשה מעשה קניין גמור לבדו. שניהם ביחד עושים את מעשה הקניין. אז אף אחד מהם לא קנה. הוא מוכיח מדברי רש"י, בדף ח' עמוד א', ככה נראה לו להקצות, שרש"י משווה שניים רוכבים לשניים שהגביעו. כמו שניים שהגביעו צריכים לדין של מגביע מציאה לחברו קנה חברו, כך בשניים רוכבים גם כן צריכים את הדין הזה שכל אחד יתכוון שגם השני יקנה. ואם שניהם לא התכוונו ששניהם יקנו, אף אחד לא קנה, כי אחד מפריע לשני. זה כמו חירש ופיקח שרוכבים ביחד, אז אף אחד לא קנה. לאור זה מתעוררת שאלה גדולה. הרי הגמרא דנה מה הדין ברוכב ומנהיג ביחד. האם מי קנה מביניהם? שמעתי מני דשמואל שאחד קני ואחד לא קני. כלומר, אחד רוכב, אחד מנהיג, אחד קונה ואחד לא קונה. איך יכול להיות? הרי רוכב לא עושה כלום, אבל הבמה זזה מחמתו, אז הוא קונה בגלל המשיכה שהוא גורם לה. ומנהיג, הוא ודאי, הוא מנהיג את הבמה. שניהם עושים את פעולת המשיכה, פעולת קניין משיכה. ושמעתי שאחד קונה ואחד לא קונה. אם אחד לא קונה, גם השני לא קונה. כך שאלה קצת, לפי שיטת רש"י, על מה הגמרא דנה? על כורחה, אומר הקצות אליבא דרש"י, כך הוא גם מדייק מלשונו של רש"י, שהדיון היה יכול, אחד רוכב ואחד מנהיג, הוא לא דיון עם מי קונה, אלא דיון מי מוחזק. אחד רוכב ואחד מנהיג באו לפנינו, לפני בית דין, כך לשונו של רש"י, באו לפנינו אחד רוכב אחד מנהיג, כל אחד אומר שהוא קנה את החמור הזה, ואנחנו רואים לפנינו שאחד רוכב אחד מנהיג. בזה התלבט שמואל, בזה אמר שמואל, אחד קונה ואחד לא קונה. כלומר, ההסתפקות בדין המוחזקים, לא הסתפקות בדין הקניין. כי אם ההסתפקות היא מי קונה מהשניים, נגיד שמנהיג זה קניין יותר טוב מרוכב, אבל רוכב מפריע לו, וכיוון שרוכב לא קונה, גם המנהיג לא יקנה. כך אומר הקצור. זה הכל על פי הנחה שרוכב הוא בעצם גורם לבהמה שתהלך, והקניין הוא מצד דיני משיכה, אף על פי שהוא לא מנהיג ברגליו, אבל עצם הרכיבה שלו גורם לבהמה שתהלך. והנה רבי עקיבא הגיע כאן בסוגיה, וגם הקצות בסימן קופצת גזיים, שניהם שואלים, מאחר שרחוב, הגענו לידי מסקנה שרחוב הוא קונה מתורת משיכה, בין דמר למסקנת הגמרא, כמו הראש, שרחוב שקונה זה רק רחוב מנהיג ברגליו, בין למאן דאמר לתפיסה הזאת שאנחנו מבינים שרחוב זה גם בלי מנהיג ברגליו, אבל הם קונים מתורת משיכה, מדוע אומר הראש והרמב״ם שולחן ערוך שרוכב קונה ברשות הרבים? הרי משיכה לא קונה ברשות הרבים, וכל דין רוכב הוא מדין משיכה. אז איך למה נפסקת הלכה? למה רמב״ם שולחן ערוך? הראש הוא אמנם אומר שרוכב מדובר על מנהיג ברגליו, בסדר, עד רבה, אתה אומר שזה מטעם משיכה, איך קונים ברשות הרבים? הם משאירים את הדבר הזה בצריך עיון. הקצות משאיר בצריך עיון, לא עונה על השאלה הזאת. הנתיבות משיב, והנתיבות אומר שבעצם ברוכב יש שני הדברים גם יחד. זה אנחנו רואים מדברי התוספות, משני דיבורי התוספות בסוגיה, במקום אחד שרוכב הוא, הפשט הוא שהוא תופס, הכוונה תופס במוסירה, אבל תופס במוסירה לגבי מציאה לא מעני שום דבר, מכיוון שמוסירה זה רק יכול להיות בקניין שיש מוכר וקונה, אבל לא בקניין מהפקר. אבל רוכב הוא תופס במוסירה, ורוכב הוא גם גורם לבימה שתהלך. נמצא שבעצם יש כאן איזה שתי פעולות קנייניות ביחד, גם תפיסת מוסירה וגם גורם לבימה שתהלך. אז אם כן, רוכב ברשות הרבים שתופס במוסירה הוא קונה מטעם מסירה, שני הקניינים יש ברוכב, ואולי מנתיבות מתכוון שיש נוצר מכאן איזה קניין משולב, על כל פנים שביחד גם הוא תופס וגם גורם לבימה שתהלך על ידו. אז כיוון שהקניין הזה בנוי בעצם משני היסודות של קניין מסירה וקניין רכיבה, אז הוא קונה ממון אפשר גם ברשות הרבים מצד דיני מסירה, גם ברשות היחיד מצד דיני משיכה. כלומר, לא ברשות היחיד בסמטה, גם מצד דיני משיכה. אבל לא השיב הנתיבות מהי הדין בהפקר. בהפקר אין קניין מסירה. האם משך הוא, האם רוכב הוא קונה או לא קונה? והרמב״ם הרי פסק שבהלכות גזלה ועבידה שרוכב קונה, ולא רק בהלכות מכירה הוא פסק שרוכב קונה, גם בהלכות גזלה ועבידה, שגם מן ההפקר קונים ברכיבה, ומסירה אין כאן, הנשאר רק רכיבה, ורכיבה ברשות הרבים לא אפשרית. אמנם הרמב״ם לא כתב שברשות הרבים, אבל מסתמה גם סתם, הוא לא חילק, אחרת היה צריך להגיד ש... מוגבל הקניין למקומות מסוימים ולא למקומות אחרים. ועל כן אני רוצה להתבונן עוד פעם בכל הדין הזה של רוכב, מה באמת גדרו. כפי שראינו, הרמב״ם בהלכות כלאיים הוא פסק שיושב בקרון סופג את הארבעים. במשנה שעליה פסק הרמב״ם את הפסק יש המשך, כתוב והשלישית שהיא קשורה לרצועות אסורה. כך כתוב במשנה בכלאיים. כלומר יש משהו שלישי שהוא קשור לרצועות, הוא אסור. כמה פירושים פירשו מה זה השלישית. הרמב״ם בפירושו למשניות הוא פירש קרון שלישי. יש שרשרת של קרונות, בתחילה הולך עם הכליים, הם נושאים את העגלה ואת הקרון הראשון, ויש קרון שלישי ושם מישהו יושב, הוא גם כן אסור. לכאורה הוא לא גורם שום דבר, הוא יושב בקרון השלישי, מה יכול לגרום שהבהמה תלך על ידו? אמנם הרמב״ם לא הביא את סיום המשנה הזאת, אבל יכול להיות שהרמב״ם חשב שהוא הדין, מה נפקא מינה, הראשון, שני, שלישי. הסתכלתי בפירוש מרי בן מלכי צדק בפירוש המשניות, והוא מפרש, מדוע לרבנן לוקה, היושב בקרון, למה הוא לוקה? הוא אומר, משקל הוא, ורבי מאיר סבר, אינו משקל. הוא משקל, לכן הוא לוקה. הבנתי משקל, זאת אומרת, הבהמה שסוחבת אותו, היא צריכה להתאמץ יותר, ואז הוא בעצם גורם, הבהמה מתאמצת על ידו והולכת, אז הוא לוקה. אמנם שיכול להיות שהוא סובר שהוא לא גורם בכלל לבהמה שתהלך, הוא לא גורם לבהמה שתהלך, אבל כשהבהמה מהלכת אז המשקל שלו ניסה על ידיו, היא מתאמצת לשאת אותו, אז הוא עובר. הסתכלתי בירושלמי, בעצם זה לשון הירושלמי, על מה שאומר פירוש מרי בן מלכי צדק, זה פירוש, זה דברי ירושלמי ממש, שחכמים שאומרים שחייב מפני שזה משקל, ורבי מאיר אומר שזה לא משקל. או מה פירוש שזה לא משקל? זה כן משקל, שזה לא מחייב, המשקל לא מחייב. חכמים אומרים שהמשקל מחייב, ורבי מאיר אומר שהמשקל לא מחייב. אז זה מביא אותי לידי מחשבה שבעצם האיסור של כליים הוא להשתמש בכליים, לא להניג את הכליים, להשתמש בכליים. אם אדם משתמש בכליים, הבהמות נושאות אותו, הוא חייב. זה לא בדיוק, כי הרמב״ם אומר שגורם לבהמה שתהלך, אבל גם על המילים האלה אני רוצה עוד לחשוב, האם מה פירוש הגורם לבהמה שתהלך? אולי גם אותם אפשר קצת לפרש אחרת, שזה גורם, הבהמה מתאמצת ללכת עכשיו, ואז היא בעצם, הוא משתמש בבהמה. עיקר העניין הוא השימוש. ובאמת ראיתי שבטור יורדיה, סימן ריש צדיק זין, נחלקו בדבר. אם אדם מנהיג את הבהמה בלי להשתמש בה, הוא מניק כליים בלי להשתמש, זאת אומרת הוא רוכב על סוס, ככה מדובר, והוא הולך לצוד צייד וכמה כלבים קשורים אליו, אז כיוון שהוא מתקדם עם הסוס ועם הכלבים ביחד והם קשורים ביחד, הוא עושה איסור כליים. כך אומר רבי אפרים, ואבי עזרי כתב שאין איסור בהנהגה עד שיעשה מלאכה בשניהם, וגם על ידי קשירה. זה מעניין, הלכות כליים, אם למשל אדם ישים קרש על גבי שור וחמור וישב עליו בלי שהוא קשר את שניהם ביחד, הוא לא עושה איסור כליים, הם צריכים להיות קשורים ואז הוא מנהיג אותם, ואז הוא משתמש בהם, אז הוא עושה איסור כלאי. אבל כל פנים, מה אומר אבי עזרי? הוא אומר, אין איסור בהנהגה עד שיעשה מלאכה בשניהם. כלומר, עצם ההנהגה של כלאיים היא לא אסורה. הוא מנהיג ומשתמש, אז זה אסור. עכשיו צריכים לראות מה העיקר. אולי העיקר זה ההשתמשות. ההנהגה, בלי הנהגה אין השתמשות. מה הוא שם על הבימה? מה יש לי מזה? העיקר איסור כלאיים זה שהוא מוליך את הכלאיים ומשתמש בהם. הוא הוביל דברים, הוא יושב על גבי הכלאיים האלה ומשתמש, הוא חורש בכלאיים, הוא עושה פעולה של השתמשות בשור וחמור בשני מינים ביחד. ואני רוצה לחזק את ההנחה הזאת שההשתמשות היא בעצם מהווה את עיקר האיסור הכלאי, לפחות לדעת, כמו שאמרתי, לדעת אבי עזרי, אולי כמו שמשמע בירושלמי. החוות יאיר דן בדברי תרומת הדשן. תרומת הדשן אומר שאם אדם שם חבילה בעגלה שניסית על ידי שור וחמור שהם מושכים אותה, אסור לו ללכת על יד העגלה, הוא צריך להתרחק. כלומר, גוי מוביל את העגלה הזאת, אסור ללכת על יד העגלה. לפעמים העגלה מתקלת באבן והוא יזרז את השור והחמור, ואז הוא יעשה איסור כלאיים. ויצעק עליהם, הוא יגר בשור וזה יזרז אותם, אז יצא שהוא ינהיג, וגם מנהיג בכל הוא חייב. על כן הוא צריך ללכת רחוק, מותר לו לשים את ככה משמע מדברי תרומת הדשן, מותר לו לשים מסע על גבי הבימה, על גבי העגלה שניסית על גבי כלאיים, אבל הוא צריך ללכת רחוק שהוא לא ינהיג. כך אומר תרומת הדשן, מובן ברמה בשולחן ערוך. אומר החוות יאיר, מדוע בעצם הוא לא עובר כאשר שם את החבילה ומתרחק גם כן? הרי העגלה הולכת בשבילו, אז למה הוא לא יהיה חייב? כך שואל החוות יאיר. אני רוצה להסתכל בלשונו של החוות יאיר ותראו איך החוות יאיר מבאר את הדברים. קטיקה למידה כלבן תרומת הדשן טיפוק לי דגורם משיכת הכליים שרי מיירה במסע ישראל, והרי מיתם זה היושב בקרון סופג 40, מפני שהוא משתמש, כן? וכך פסק הרמב״ם מילטה בתמה, מפני שישיבתו גרמה לבימה שתמשוך. תכף נראה איך הוא מבין את המילים האלה, מפני שישיבתו גרמה לבימה שתמשוך. הוא אומר, ואפילו אם נאמר שני שם שהוא עצמו נמשך על ידי כליים, כלומר אם היושב עצמו בקרון הוא נמשך על ידי כליים, אז הוא גורם ישיר, אז לכן הוא חייב. בכל מקום יש לומר נאי דשאר גורם על ידי מסעו אינו לוקה, אבל איסורא מיאיקא. טוב, אם הוא לא בעצמו יושב על בקרון וגורם שבגללו נמשך הקרון, אז לפחות איסור לשים את המסע על גבי עגלה שניסית על ידי כליים. אומר ומי הכלף, אפשר לומר שתרומת הדשא מדובר מדבר כשהעגלה לא הולכת בשביל המסע של ישראל, היא הולכת בין כה וכה, והוא שם גם מסע שלו, אז נצא שלא המסע שלו גורם לבימה לעגלה שתהלך. אומר וגם זה דוחק. רק לפי עניות דעתי, דאפילו למה דקיימלן דיושב בקרון דלוקה, והיינו ודאי בדאזלה בשבילו ויחי אזלה, וככה אזלה שיטת במציאה פרק כמה דומי עד רוכב ומניק שם. מכל מקום אסור אפילו לא אזלה בשבילו. כלומר, מה אומר החוות יאיר? הוא אומר, קודם הוא אמר את הלשון של הרמב״ם שישיבתו גרמה לבימה שתמשוך, עכשיו הוא אומר אחרת. אם אדם יושב בקרון אז חייב. למה? מפני שהיא הולכת בשבילו, לא על ידו היא הולכת, שזה שהוא יושב מזרז את הבהמה ללכת, בשבילו היא הולכת, כלומר הוא משתמש בה, בשביל זה הבהמה הולכת. מי משהו מליך אותה, יכול להיות שיש מנהיג שמוליך את הבהמות, אבל בשביל מי העגלה הזאת הולכת? היא הולכת בשביל מי שנמצא על העגלה, ואם היא הולכת בשבילו הוא חייב. זאת אומרת, המשתמש בלא הנהגה גם כן חייב, עצם ההשתמשות מחייבת. כך יש להבין בלכות את חוות יאיר. אבל הוא מוסיף מכל מקום, גם אם לא הולכת בשבילו והוא משתמש, גם כן צריך להיות, אולי זה לא איסור של מלכות, אבל זה איסור, זה אסור, ולכן אסור לשים חבילות על גבי עגלה שבלאו הכי הולכת, עגלה של קהילה, אסור לשים מסע על זה. והוא כאן מספר שפעם קרה לו כל כך הדבר הזה, שאפילו אם עגלה לא הולכת הוא מגיע לידי מסקנה, לא הולכת בשבילו, אם אדם יושב על עגלה והיא לא הולכת בשבילו, היא בלאו הכי הולכת, גם כן אסור משום הריתיים. הוא אומר שפעם אחת קרה לו דבר כזה בימי נוריו, שהוא הלך ממקום אחד לביתו בחורף, ובלאו הכי העגלה הייתה הולכת, והגיעו להר אחד, ואז העגלון, ההר גבוה וחורף ובוץ, הוא אמר שהעגלה לא יכולה ללכת לבד עם הסוסים, צריך להביא שור שהוא יסחוב את העגלה מתחת להר עד למעלה מהר. אז הוא ניגש לכפר הקרוב והוא שכר שור גדול שיסחוב לו את העגלה יחד עם הסוסים עד למעלה מהר. הוא התחיל לצעוק, חבות יאיר, שזה לא יעשה את זה, שזה אסור לו, והוא להתחשב איתו, אמר זה בלתי אפשרי, אי אפשר לעלות למעלה בלי השור ומוכרחים לעשות את זה. הוא אומר היה חורף וקר וסכנת נפשות ולילה ומקום מסוכן, לא יכולתי לרדת מהעגלה והייתי נאלץ לשבת בעגלה הזאת ולהינשא בעגלה של כליים. הוא כאן מברר את הדבר הזה שזה אסור משום מרות עין, לא, כאן היה אנוס, לא הייתה לו ברירה, אבל באופן כללי אסור לשבת בעגלה שניסית שלא לצורכו, אלא בלאו הכי נוסעה את העגלה משום מריתיים. דן בדיני מריתיים בהחמה, ואסור, מחזור לדברינו, דאסור לשב בקרון שכלי בימה מושכים, אך אגב דבלאו דידי אזיל מפני מריתיים. דאבי לחשד איסור דורייתא שיסברו שהוא סוחרו, ואפילו סוחרו לסחורתו, ויושב אצל סחורתו גם כן לוקה, ואין להריך. זאת אומרת, הוא סובר, חוות יאיר, כמו שאני מבין את פשט הדברים שלו, שאם אדם יושב על עגלה, שבגללו היא הולכת, אבל הוא לא מוביל אותה, יש עגלון שהוא מוביל את העגלה, אבל הוא מוביל את העגלה בגללו, הוא לוקה. הוא משתמש בכליים, ואסור להשתמש בכליים. אם היא לא הולכת בגללו, הוא לא לוקה. אבל אסור משום הריתיים. אם היא סוחבת מסעות שלו, אז גם כן נראה לו שזה אסור. קצת מתפלא על תרומת הדשן. למה תרומת הדשן אמר והרמה הביא אותו להלכה, שמשמע מדבריו שאם הוא לא הולך אצל העגלה, אלא העגלה הולכת מרחוק ממנו, והוא לא יגרום להנהגתה, הוא לא עושה איסור. והוא חושב שכן יש בזה איסור השתמשות. ואז לפי דבריו אני קצת חושב שאולי אפילו כך הוא מבין את הרמב״ם, שמה שאומר שישיבתו גרמה לבימה שתמשוך, הוא מבין שלא עצם הישיבה שבא אדם מתיישב על העגלה מתחילים השור והחמור לנסוע, אלא בגללו הם נוסעים, אז הוא חייב. כלומר לא הוא מנהיג אותם, לא אפילו מנהיג אותם נגיד על ידי המשקל, אלא בגללו, לא הוא דוחף ועכשיו הוא גורם שהם ילכו, אלא הוא משתמש בהם. אני מוכרח להגיד שהמאירי לא הבין כך ופירש אחרת, הוא אומר שכשאדם מתיישב על החמור, אז החמור באופן טבעי מתחיל ללכת. זאת אומרת שהוא גורם להליכה, ויש כאן קצת הנהגה בכל רכיבה. אבל החבות לא מבין כך. ואני רוצה על פי זה להמשיך, שאפילו אם נבין אחרת, שאפילו אם נבין את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כשאומר בלשון שישיבתו גורמת לבימה שתמשוך העגלה, ויכול להיות שבאמת יש כאן איזה גרם, ואולי זה יסביר לנו את המשנה, שהיושב בעגלה הוא לוקה, בשלישית כתוב אסור במשנה, כלומר שמה הוא רק משתמש אסור, אבל לא לוקה. יושב בעגלה, הוא גורם שבעגלה תלך. עכשיו השאלה בכל זאת, מה עיקר עניין האיסור כליים כאן? אם היה סתם גורם שבימה תלך, לא הוא מנהיג אותה, לא מתיישב שם, בוודאי שלא היה חייב. דרמה בכל האיסורים שבתורה פתור. הנהגה היא בכל, לא נקראת דרמה, היא ממש הנהגה. אם הוא קורא לה ויזזה ומזיז את הבמות, זה ככה מנהיגים, ככה זה סדר ההובלה של העגלה. אבל אם הוא גרם באלמה, אני יודע, הוא עושה רעש באיזה מקום או משהו, בבמות נבלות, והוא לא מתכוון אל זה או משהו כזה, ודאי שגרמה בכל דיני התורה לא השתנו כאן בדיני כליים, וגורם לבימות שהלכו ביחד קשורות ומונגות, זה לא יהיה חייב. ההשתמשות, הוא יושב על הבימה והיא זזה, אז הוא משתמש עם הבימות האלה, אסור להשתמש בכליים. וההשתמשות צריכה להיות שאתה משתמש, יכול להיות שזה תנאי, אתה משתמש, לא שמישהו אחר מנהיג את זה. ייתכן שהרמב״ם יגיד שמישהו אחר מנהיג ואתה לא עושה כלום, אז אולי זה לא אסור. אבל גם כשאתה יושב ואתה לא מנהיג אלא היא הולכת, עיקר זה העניין של לא שאתה מנהיג את הבהמות, אלא שאתה משתמש בבהמות בצורה כזו, וצריך את ההליכה שלהם. הווה אומר שאם אנחנו נגיד כך את הדין באיסור כליים, נצטרך גם לומר שכך הדין בדין רוכב מבחינת קניינים, כי הגמרא משווה את הדברים זה לזה. הגמרא אומרת שכמו בכליים הרחוב היושב בעגלה לוקה, אז כך רחוב קונה. זאת אומרת שהרחוב קונה מתורת משתמש, הוא יושב על הבימה, הוא משתמש בבימה. אבל עצם ההשתמשות, יש דיני קניינים, אנחנו אומרים שאם אדם משתמש במשהו זה לא דיני קניינים. אבל כאן השימוש, כמו שאמרתי, יחד עם הגרם הזה שהיא הולכת, יחד עם זה, זה נעשה המעשה הגמור. אם נגיד כך, או שאני יכול להסתפק, כמו שאמרתי, בדברי חבות יאיר, שעצם המציאות של ההשתמשות, אבל כל פנים כך, בתוספת הגורם שתלך, שזה רק גרם, שזה לא, כשלעצמו זה לא יכול לחייב, זה לא עושה שום דין, זה לא דין משיכה. הרכיבה היא קניין, היא תפיסה, השתמשות. אתה משתמש עכשיו בבימה, איך ההשתמשות? אם היא עומדת אתה לא משתמש, תזזה קצת, אתה משתמש, היא זזה, כשמתיישב עליה קצת זזה. ונמצא שקניין רחוב הוא קניין אחר מקניין משיכה. ואם אנחנו נקבל את ההנחה הזאת, שקניין רחוב וקניין אחר, זה קניין בפני עצמו, זה כמו אנטיבות, אבל קצת מקתי את הדבר הזה, לא דיני שני דינים ביחד, שתי קניינים שונה ביחד שמוכרים לנו, אלא זה יש כאן קניין חדש. אבנה מקצות שואל מאיך את היתה, אבל המשנה אומרת כאן, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, ועוד יהיה לנו גם הגמרא עוד, אחד רחוב אחד תפוס במוסירה, זה כתוב. מה השאלה? איפה זה כתוב קניין הזה? הוא כתוב כאן אצלנו בסוגיה, כתוב שרוכב קונה. שאלה היא רק מה זה רוכב, אבל שרוכב קונה זה כתוב. אז יש קניין רכיבה, קניין רוכב זה קניין עצמאי, והוא שונה מקניין משיכה. ממילא, אם אנחנו הנחנו את ההנחה הזאת, אז גם אנחנו יכולים להגיד שאפשר לדחות את דברי הקצות, שהוא הניח שכאן השאלה אם היו ליבה דירה ששני מוחזקים, שאחד רחוב ואחד מנהיג, אומר הקצות בדברי רש"י, הדיון הוא מי קונה, הדיון הוא מי מוחזק, לא מי קונה. כי אם היה דיון מי קונה, אף אחד לא קונה, כי שניהם עושים אותו קניין, אז אחד קונה ואחד לא קונה, אין דבר כזה. כמו בשניים שהגביעו, אין דבר כזה אחד קונה ואחד לא קונה, או שניהם קונים או אף אחד לא קונה. אבל בשני קניינים, כל אחד עושה קניין אחר. זה לא ששניים עושים אותו קניין. אחד מנהיג הוא עושה קניין משיכה. אחד רחוב עושה קניין רחוב. זה דבר אחר, קניין של תפוס. ו... אז כל אחד קונה, כל אחד יכול, אחד לא מפריע לשני. השאלה, איזה קניין יותר חזק? קניין רחוב או קניין מנהיג, שעושים כל אחד קניין שונה מהשני, האם הקניין האחד מבטל את השני או לא מבטל את השני? זאת בעצם בעיית הגמרא, ולא בעיית מוחזקים. ובעצם זה טוב מאוד לפי שיטת רש"י, כי רש"י אומר במפורש בדף ח' עמוד א' שרחוף זה היא לא הולכת מחמתו. דרחוף קני, דיבור המתחיל רחוף קני, אומר רש"י, ואף על גב דלא משיחי, שאינה זזה ממקומה, שאין מנהיגה ברגליו, היא לא זזה. לא כמו שאמר התוספות שהיא זזה, לא כמו שאמר הרמב"ם שהיא זזה, היא לא זזה. זה רחוב. הוא לא מנהיג ברגליו והיא לא זזה ממקומה. הוא באמת עומדים על רש"י הזה, ויש אומרים שלא לגרוס את המילים אינה זזה, רק לגרוס את המילים שאין מנהיגה ברגליו. אבל למה מוכרחים להסיט את רש"י מהפשט שלו? רש"י אומר אינה זזה ממקומה. עצם העובדה שהוא רחוב עושה קניין. הוא רוכב על הבימה, משתמש בבימה, תופס אותה, וזה בעצמו קניין. ברמב"ם אנחנו אומרים שכן קצת זזה, אבל העיקר זה המציאות של הרכיבה, לא העיקר מה שהיא זזה. זה לא דיני משיכה, זה דין חדש, זה דין קניין חדש. ולכן ברשות הרבים רחוב קונה, רחוב זה קניין אחר. והדברים הם מפורשים במאירי, רק המאירי לא מסביר את הדברים. אז אנחנו הרחבנו קצת את הדברים כדי להסביר על פי הלכות כלאי. אבל המאירי אומר כאן במפורש שרחוב, הכוונה, אינו מנהיג ברגליו, ורחוב קונה להלכה, כמו שיטת הרמב״ם, שלא פוסק כמו הסוגיה שלנו, אלא משאיר את המשנה כפשוטה, שבכליים חכמים אומרים שהיושב בקרון לוקה, בעגלה, ומכאן אנחנו לומדים לדיני רכיבה, ורחוב לחוד קונה. אומר אמירי, אמנם מביא את שתי השיטות, הוא אומר עוד יותר מזה, שברשות הרבים כשהוא קונה מידי, כשמקנים לו, אז רחוב ומנהיג ברגליו קונה, אבל במציאה כל רחוב קונה, אפילו לא מנהיג ברגליו. כלומר במציאה יש קניין יותר קל, לא צריך שהוא ינהיג ברגליו, ואם הוא קונה מחברו צריך שיניג ברגליו, ואז הוא קונה גם ברשות הרבים. אגם שמשיכה רגילה לא קונה ברשות הרבים, אבל רחוב קונה, כי זה רחוב בכל זאת הוא מקניין יותר חזק ממשיכה. אבל כפי שאמרתי, זה צריך להיות משיכה פלוס אם הוא קונה מחברו. ואם הוא לא קונה, אם הוא קונה מציאה, רחוב לחוד איתן, אפילו לא מניג ברגליו, כי זה קניין לעצמו. לא ביאר המאירי, למה? הוא לא צריך לבאר, הגמרא אומרת, מה אכפת לו? מה אכפת תמים? הגמרא אומרת שרחוב קונה, מה צריכים הסברים? אין הלכה כשמואל, אז הרחוב קונה, מה? לא צריכים הסברים. אנחנו בעניותינו חשבנו שצריכים הסברים, אז הבאנו את, את הביור שבעצם מוכח, כמו שאמרתי, מהירושלמי ומהחבותי העיר ביחד, שרחוב זה באמת, הקניין הוא לא ההליכה שלו, אלא ההשתמשות.